שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא משה מונטיפיורי. מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. משה מונטיפיורי נולד בליבורנו, איטליה, בשנת 1874, ואת ילדותו וחייו בילה באנגליה, לשם היגרה משפחתו. כאשר גדל, עסק במסחר והשתלם במספר חברות. כבר בגיל 20 השיג רישיון של סוכן בורסה, שם היה שותף עם אחיו אברהם. בשנת 1812 נסע לאישה את יהודית כהן, ביתו של לוי ברנט כהן מעשירי בריטניה, והם ניהלו בית דתי. ליהודית היה נשוי 50 שנה עד לפטירתה בשנת 1862. משה מונטיפיורי נפטר הרבה שנים אחריה בשנת 1885 כשהוא בן 101 שנים. חיי הזוגיות שלהם היו מאושרים אם כי לא היו להם ילדים. ביום השנה ה-32 לנישואיהם 1884 כתב מונטיפיורי ציטוט: ביום מאושר זה 10 ביוני מלאו 32 שנה מאז ברכני ריבון העולמים רב החסד והמיטיב ביהודית יקירתי. לעולם אכיר לו טובה על ברכתו זו שהיא הגורם המכריע באושר חיי. ראיה טובה וחביבה ממנה לא הייתה מעולם. ראיה אשר כל מעייניה היו רק בטובת בעלה ואושרו. סוף ציטוט. אחותה של יהודית חנה הייתה אשתו של נתן מאיר רוטשילד, אחד מחמשת בניו של מאיר רוטשילד שניהלו את האימפריה הכספית של המשפחה. אברהם, אחיו של משה, נסע לאישה את הנריאטה, אחותו של נתן מאיר רוטשילד. הקשרים עם משפחת רוטשילד גם הם גרמו להרחבת עסקיו של מונטיפיורי. בין השנים 1835 עד 1874 עמד בראש ועד שליחי הקהילות, הארגון החשוב ביותר של יהודי אנגליה. הייתה זו הכהונה הארוכה ביותר של אדם אחד בתפקיד זה. בין השנים 1837 עד 1838 כיהן כשריף של לונדון, מעין סגן ראש עיר. באותה שנה, 1837, העניקה לו המלכה ויקטוריה תואר אבירות, סר. בשנת 1824, כאשר היה בן 40, החליט לפרוש מפעילותו המסחרית ולרתום את מרצו לטובת אחיו היהודים. מעמדו וקשריו עם משרד החוץ הבריטי גרמו להצלחות לא מבוטלות בשליחויותיו אל מחוץ לבריטניה. מונטיפיורי פעל נמרצות לאפשר ליהודים לשבת בבית הנבחרים הבריטי. אמנם הם יכלו להיבחר לפרלמנט, אבל לא יכלו להישבע, שכן השבועה הייתה אך ורק על ספר הברית החדשה. היהודי הראשון בבית הנבחרים הבריטי היה ליונל דה רוטשילד, בן אחותה של יהודית. בנו של ליונל, נתנאל, היה היהודי הראשון שישב בבית הלורדים. זה קרה בשנת 1885, חודש לאחר פטירתו של מונטיפיורי. בשנת 1840 נעלם בדמשק האב תומאס ממנזר הקפוצ'ינים. הדבר הביא לעלילת דם שעלתה בחייהם של 4 יהודים. מונטיפיורי נסע לקושטה והשיג מהסולטן כתב אישור, פירמן, לביטול האשמות נגד היהודים. בין השאר נאמר בו ציטוט: האומה היהודית תהנה מחסותנו ומהגנתנו. לשם הגשמת מטרה זו ניתנו הוראות מפורשות ביותר, לפיהן יש להגן על היהודים החיים בכל חלקי ממלכתנו, כפי שאנו מגינים על כל שאר הנתינים של השער העליון. זאת ועוד, לא ייגע בהם איש לרעה בכל דרך שהיא, בכל הנוגע לקיום מצוות דתם, לביטחונם ולשלוותם. סוף ציטוט. בשנת 1846 נסע לרוסיה ונפגש עם הצאר ניקולאי הראשון. על הפרק היו מעמדם של חיילים יהודיים בצבא הצאר וחינוך חילוני בבית ספר יהודיים. בהזדמנות זאת נפגש עם קהילות יהודיות ברוסיה והתקבל בכבוד מלכים. בשנת 1858 נזעק מונטיפיורי להציל ילד יהודי שנכתב בבולוניה על ידי שליחי האפיפיור כדי להעבירו על דתו. כל מאמציו לא נשאו פרי, והילד גדל כנוצרי. בשנת 1863 נודע למונטיפיורי כי בספי שבמרוקו נהרגו שני יהודים ותשעה אחרים נהרסו בעקבות עלילה כוזבת עקב רציחתו של משרתו של הקונסול הספרדי. מונטיפיורי נסע למרוקו ושחרר את הכלואים וגם נפגש עם הסולטן המרוקאי כדי להיטיב את מצב היהודים בארץ זו. בשנת 1867 יצא מונטיפיורי בגיבוי משרד החוץ הבריטי לבוקרשט שברומניה בעקבות ידיעות על רדיפות, אפליות ואיומים. הוא נפגש עם בכירים בממשל הרומני ועודד את היהודים במקום. מונטיפיורי ביקר בארץ ישראל 7 פעמים. מסעו הראשון 1927, אחרי מסע רווי תלאות, הגיעו הזוג מונטיפיורי ליפו ב-17 באוקטובר 1927. למחרת הגיעם נסעו לירושלים ושהו בה 3 ימים ו-4 לילות. הם ביקרו בכותל המערבי, בקבר רחל ובישיבת עץ חיים. ביומנו כתב, ציטוט: אין לך עיר בעולם שתשכון במקום טוב יותר, ואף אין למצוא אקלים נוח משלה, סוף ציטוט. בחזרתם ליפו חגיגו את יום הולדתו 43 של מונטיפיורי, וכך כתב, ציטוט: ביום זה מתחילה לדידי תקופה חדשה. יש בדעתי להקדיש זמן רב יותר למטרות צדקה וכן להתפלל בבית הכנסת בקביעות ככל האפשר בימים שני וחמישי נוסף לשבתו, סוף ציטוט. גם חזרתם לאנגליה הייתה רבת הרפתקאות. כשהגיעו החליטו להקים בית כנסת פרטי באחוזתם. בית הכנסת נחנך ביוני 1833, ולאחר חנוכתו כתב, ציטוט: רב היה עושרנו על שניתן לנו להתפלל בבית הכנסת שלנו בוקר, צהריים וערב. תודה ליושב מרומים על יום מאושר זה, בית הכנסת שלנו נראה כגן עדן, סוף ציטוט. כאשר קיבל מהמלכה תואר הבירות, כתב שזה היום המאושר בחייו למעט יום נישואיו ויום חנוכת בית הכנסת שלו. מסעו השני 1839. בני הזוג שהו בארץ חודשיים וביקרו בארבעת ערי הקודש, ירושלים, צפת, טבריה וחברון, ומונטיפיורי אף העניק מענקי כסף לתושבים יהודיים בטבריה וצפת. הוא הטיף לעבודת האדמה ותכנן תוכניות לביצוע מחשבותיו. יהודית כתבה ביומנה, ציטוט: מי ייתן ותוכניותיו של בעלי היקר יוכתרו בהצלחה, כך שאומללים אלה יוכלו לעמוד ברשות עצמם ולא יצטרכו להישען על עזרתן של ארצות אחרות שתרומותיהן נדירות כל כך. הם נראים כולם חדורי רצון טוב, פעילים ומכוננים במידה כזאת שאנו רשאים לצפות להצלחה אם תעשה תוכנית נאותה להעסקתם. סוף ציטוט. מונטיפיורי ראה בביקורו את מצב הרפואה בירושלים ושלח את דוקטור שמעון פרנקל כדי להקים מרפאה בעיר. הוא נתן לו את כל הציוד הדרוש, צייד אותו ברפואות ושילם את משכורתו. מסעו השלישי 1849. הוא הקים מפעל קטן לייצור טקסטיל. לישראל בק המדפיס הידוע קנה מונטיפיורי מכונת דפוס ואף הוסיף חלק לקברה של רחל. מסעו הרביעי 1855, הוא קנה אדמה מול שער יפו שקרא לה כרם משה ויהודית. לימים תקומנה על האדמה הזו שכונות משכנות שעננים וימין משה. הוא הקים בית ספר לנערות, שם ילמדו קרוא וכתוב, ילמדו מלאכות נשים במרכאות, ובעיקר שם יהיה מקום לילדות כדי שלא תסתובבנה בתל. לבית הספר נרשמו 144 בנות. ליד יפו קנה חלקת אדמה ועליה פרדס, לימים תקום על אדמה זו שכונת מונטיפיורי. כן ארגן שתי קבוצות שנכשלו להתיישבות חקלאית בטבריה וצפת. מסעו החמישי 1857, הוא הקים תחנת קמח על החלקה בכרם משה ויהודית. שכונת משכנות שעננים הוקמה בשנת 1860 על אדמה זו. ימין משה הוקמה בשנת 1892. זה היה מסעו האחרון של מונטיפיורי לארץ ישראל כשהוא מלווה על ידי אשתו. את שני המסעות האחרונים ערך בגפו. מסעו השישי 1866, נפגש עם יהודים רבים וניסה לקדם שוב פעולות התיישבות, והפעם בפקיעין. מסעו השביעי 1875, מסעו האחרון של משה מונטיפיורי כשהיה אז בן 90. משה מונטיפיורי התרשם עמוקות ממה שעיניו ראו, ובעיקר מהשכונות החדשות שנבנו מחוץ לעיר העתיקה. על נחלת שיבה הוא כתב, ציטוט: וכאשר עברנו הלאה קצת, הראו לי שם בית כנסת חדשה במקום הנקרא נחלת שיבה, וכ-50 משפחות בבתים סביב לה. מה גדלה שמחתי כשחשבתי שלפני איזה כמה שנים לא היה נראה אף משפחה אחת מאחינו שישבו מחוץ לשערי ירושלים. גם בית אחד לא נתראה שמה. ועתה הנה ראיתי כמעט ירושלים חדשה, מצמחת בבניינים ובבתים מהודרים, ואיזה מהם יפים כהבתים אשר באירופה. נכון אמרתי, שאנו מתקרבים אל העת אשר הבטיח השם לציון בדברי קודשו, ושמתיך לגאון עולם מסוס דור ודור, סוף ציטוט. מפעליו של מונטיפיורי נכשלו ברובם, מכיוון שהוא לא ידע לשמר אותם. לא הייתה לו את מערכת הפקידות כמו למשפחת רוטשילד שתפקח על מפעליו, והם קרסו. כאשר מלאו לו 90 שנה, החליטו חבריו בוועד שליחי הקהילות באנגליה להנציח אותו ואת אשתו. הוקמה קרן בשם קרן מזכרת משה ויהודית, שאספה כסף, ובעזרתה אחרי ויכוחים רבים נבנו 5 שכונות בירושלים שנושאות את שמו של מונטיפיורי, והם מזכרת משה, אוהל משה, ימין משה, זיכרון משה וקריית משה. עד היום אפשר לראות שלטי הקדשה ב3 שכונות מתוך 5, והם ימין משה בכניסה לשכונה מעל בריכת הסולטן, מזכרת משה ואוהל משה בכניסה לשכונות מכיוון רחוב אגריפס מול שוק מחנה יהודה. מונטיפיורי מונצח גם בתל אביב, שם קיימת שכונת מונטיפיורי. בשנת 1842 רכש הרב יהודה הלוי מרגוזה, רבה של העיר יפו, יחד עם חכם אברהם פנסו וחכם יחיאל בחר, חלקת אדמה בגודל של 103 דונם על גדות נחל איילון, ואדי מוסררה, צפונית מזרחית ליפו. הרב נטע על השטח פרדס ובו 5,310 עצים, מהם 2,210 עצי אדר. בשנת 1855 נרכש הפרדס על ידי משה מונטיפיורי ונקרא על שמו. במקום נספרו באותה שנה 1,406 עצים. הפרדס עבר מיד ליד, וב-1894, לאחר מותו של מונטיפיורי, נמסר לידי חברת כל ישראל חברים, שמסרה אותו בתורה לטיפולה של הנהלת בית הספר מקווה ישראל. בשנת 1922 נעקר הפרדס ושטחו חולק ונמכר ל-1925 מגרשים. אלה נרכשו על ידי יהודים לא עמידים אשר הקימו במקום את השכונה. שכונת משכנות שננים ותחנת הקמח שבה גם הן מנציחות את האיש ש-60 שנה פעל ללא לאות לטובת איכיו היהודים בכל אתר ואתר. עד כאן.